כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
הכסף, אוי הכסף. הכסף הוא לא הכל בחיים, הוא רק 99% מהם. את זה אמר הסופר האמריקאי דיימון רניון, ותכלס הוא צודק. אנחנו עובדים ומרוויחים וקונים ומוכרים, וכל זה הוא חלק עצום מהחיים שלנו, והוא קורה גדול במיוחד בעיר. כי בעצם מה מבדיל עיר מצורת יישוב אחרת? שיש בה הרבה עסקים ועבודה, ועיר בלי עסקים ועבודה היא עיר קורסת וכושלת. שלום, כאן ניצן הורוביץ, עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, עורכים ומפיקים מנור בראון ורום אטיק, והפעם עשינו עסק, העיר כמוקד ומנוף כלכלי. כמו תמיד בתוכנית הזו יהיו איתנו שני עורכים, כל אחד מהם מזווית שונה ובראש אחר. תחילה יהודה אירוני, מומחה לתכנון עסקי בעיר, ואייל פדר, מנכ״ל סטארט-אפ לניטור ומקסום מידע עירוני. עם שניהם מנסה להבין איך מפתחים ומקדמים כלכלה עירונית בלי כל המפגעים והבעיות שהיא עלולה לגרום אם עושים אותה לא נכון. אז בואו נתחיל.
אני זוכר אותה קונה שם סולת, והיא נתנה לי להסיק לה את הקרמבו, גם ביקשה מילני בקבוקים של טמפו. אני זוכר אותה מהמכולת. אני זוכר אותה קונה שם סולת. לחם קימא. אני זוכר אותה מזמן מכיתה קימא.
שלום ליהודה אירוני, אתה בעל חברה לייעוץ עסקי ותכנון עירוני, וקודם כל יש לך שם מתאים לתוכנית הזו.
כן, הוא עוברת לצורך העניין, אבל לא,
לצורך התוכנית?
זה בצחוק, לא, אני צוחק. אבל כן, זה יצא ככה לאורך החיים. אני גר בכפר יונה ו...
נושא
שם עירוני, אז הכל בסדר ומסודר.
יהודה, שמענו את להקת כברת עם המקולת, ואתה מומחה לחידוש מתחמים מסחריים ופיתוח כלכלות מקומיות. אז בוא נתחיל באמת עם המקולת. מקולת זה דבר חשוב.
כן,
בכלל
אבל...
עסקים קטנים.
נכון, אבל לא כולנו מתייחסים לזה ככה. מפני ששוכחים שאת המגוון למשל, את הכמות, בונים העסקים הקטנים והבינוניים, אותם עסקים שמועסקים בהם פחות מ-100 עובדים. ובאורך פלא יש במדינת ישראל 580 אלף עסקים, והרוב המוחלט זה עסקים של פחות מ-4 עובדים. וצריך להבין, אתה לא יכול לבנות ולבסס רק על חנויות מגה גדולות, הן חשובות, אבל אתה לא יכול לבנות עיר ולתת מגוון של שירותים ומוצרים לאזרחים, לתושבים, בלי לייצר את אותם כמות גדולה של עסקים קטנים ובינוניים. ובאמת, אם נראה בהמשך כל מיני נתונים ופרמטרים על יישובים מצליחים, עירוניים מצליחים ולא מצליחים, אז זה אחד ההבדלים ביניהם.
ויש פה עוד משהו, הרי אחד היסודות של עירוניות טובה, כמו שאנחנו תמיד מדגישים בתוכניות האלה, זה המפגש האנושי. ואין כמו עסק, או לצורך העניין, כן, מקולת כזאת שכונתית שברחוב לצורך מפגש, כן, אני זוכר אותה מהמקולת, כן?
בוודאי.
הרבה סיפורים מתחילים ככה.
באורך מוקטן אפשר לראות את זה בקיבוצים. היום כשבקיבוצים אין את חדר האוכל, או בחלק מאמנת חדר האוכל, המקום היחידי שנותר להיפגש ולשאול איך היה אתמול היום הולדת של הילד בגן, זה במקולת הקיבוצית הקטנה או מרקולית כפי שהם קוראים לזה.
וזה חלק מהעיקרון המאוד בסיסי של עירוניות שנקרא עירוב שימושים.
ברור, מפני שמה בעצם שאנחנו אומרים עירוב שימושים או שימושים מעורבים אומר, בעידן המודרני אנחנו לא רוצים, אני באתי לכאן היום שעתיים.
מכפר יונה.
ישבתי באוטו מכפר יונה, שעתיים. בדיוק שעתיים על השעון. נניח, כרגע נדבר באופן תיאורטי, אבל נניח שמקום העבודה שלנו, או מקומות הבילוי שלנו, יהיו מאוד קרובים למקום המגורים שלנו. כלומר, נרד מהבית, נלך הליכה של 400 מטר או 800 מטר, ונגיע לעסק הקטן שבו אנחנו אותו מנהלים, או בו עובדים, וכו'. אגב, למעלה מ-70% מכוח העבודה במשק עובד בעסקים קטנים ובינוניים. זאת אומרת, המעסיק העיקרי, אם אפשר לקרוא לו ככה, הם העסקים הקטנים והבינוניים, אותם מקולת קראת לו. אז כשאנחנו מדברים על עירוב שימושים, הקרבה הזאת של מקום העבודה, מקום הבילוי, או מה שנקרא תעסוקה, למקום המגורים שלנו, מאפשר לנו לוותר על הרכב, לחסוך את השעתיים שאני בזבזתי היום בבוקר.
אוקיי, אז עכשיו השאלה, איך אנחנו מנהלים עירוב שימושים נכון, עם ראש שמסתכל על העבודה של האנשים, על הפרנסה שלהם, על הפיתוח הכלכלי?
זה נכון. אגב, זה תורם עוד דבר, כי כאשר העסקים נמצאים בתוך העיר ולא מחוץ לעיר, אז גם הכסף נשאר בכלכלה המקומית. כלומר, היישוב או העיר מפתחת את עצמה עם כסף שאפשר להגיד שוהה. עד שהוא עוזב את היישוב, שוהה זה 10 חודשים לפני כל מיני סקרים. אבל, אמרת נכון, שימושים מעורבים מחייבים ניהול. כי יש אינטרסים מנוגדים, מובנים, או דברים שעומדים בסתירה אחת. אף אחד לא היה רוצה שהעשן של המסעדה או הסטקייה למטה יגיע לו למרפסת. או אף אחד לא היה רוצה רעש בשעה 2 בבוקר מהפאב הסמוך. או את הצפצוף של הרוורס של המסעיד ב4 בבוקר שבא לפרוק סחורה.
אז צריך לנהל נכון.
צריך לנהל את זה בכלל. זאת אומרת, צריך להקים, אני אפילו יקצין ואני אגיד, שצריך להקים מסגרת ניהולית של לנהל עיר בתוך עיר. סוג של מנהלת או whatever נקרא לזה, איזושהי מסגרת ארגונית ניהולית, שיודעת באופן נקודתי לטפל, אם זה מדובר על מרכז העיר, להקשיב אוהבים לקרוא להם סוחרים, אני קורא להם בעלי עסקים, לתושבים, לניגוד עניינים ולזהות עניינים שיש ביניהם, כי הרי בסך הכל כשבוחרים לגור, אם בוחרים לגור מעל איזשהו עסק, אז הם יודעים למה הם צפויים, יחד עם זאת אפשר למתן את הנזקים. למשל, אם ניקח את העיר נתניה, את רחוב הרצל שהוא רחוב ראשי, לאורך השנים נחשב רחוב אחד המוצלחים בישראל מבחינה מסחרית, פועלים בו כ-600 עסקים, ובקומות מעל גרים תושבים. וזה רחוב סואן ומרכזי, נתניה השכילה לבנות, להקים מנהלת, שדואגת לפשר ולחבר ולמצוא פתרונות, מפתרונות חנייה ועד השן, ואיזה עסקים יוכלו להיכנס, ואיך ממזירים לעסקים. צריך לנהל את הנושא הזה, זה לא קורה לבד.
עכשיו, אתה יודע, זה די יהיה מובן מאליו מה שנגיד, אבל אתה יודע, נשיא ריבלין יש לו אמירה יפה, גם המובן מאליו צריך שיאמר. אז בוא נסביר כאן מה קורה כשאין עסקים. אתה יודע, כי לפעמים אנשים בראש יש להם דימוי כזה, גם לפעמים ראשי רשויות, אנחנו לא רוצים את כל הפעילות הזאת, זה, אנחנו גנים, אני יודע, איכות חיים, ירוק, עסקים במקום אחר. מה קורה ביישוב ללא פעילות עסקית?
פשוט אין יישוב, אני לא יודע איך להסביר את זה. הם לא מתקיימים חיים ביישוב כזה. ואם הם מתקיימים, הפן המסחרי וקבלת השירותים, ותכף ניגע בשירותים, אז הם מתקיימים בעיר סמוכה שאולי ישנה. אבל אם אין עיר סמוכה, אם ניקח את דימונה למשל, אז העיר הכי סמוכה הזאת באר שבע. וכשאין שירותים, אז מקרה פרטי שלי, נשרפה לי נורית ברכב, נוריד דרך, ורציתי להחליף אותה. מסתבר שבכל דימונה עם 41,000 תושבים, כמדומני, יש חשמלי רכב אחד. וכל מפרסמי השירותים בנושא רכב ואחרים של דפי זהב הם מבאר שבע. אז מה בדיוק נותנים לתושבי דימונה? אם לא ישכילו לפתח את מערכת השירותים לתושב, גם לא תהיה סיבה לדימונה עם כל הסכמי הגג היום שמכריחים במרכאות את היישובים להרחיב ולבנות מגורים, עם מערכת השירותים שתבוא, ומה זה שירותים? שוב, חוזרים לעסקים קטנים ובינוניים, חוזרים לאותם מגוון עסקים שעושים לאזרח טוב ועושים לו איכות חיים טובה בכל מקום שהוא נמצא.
אתה יודע שמנתחים את זה לפעמים במדדים כמותיים שסופרים היחס, נאמר, בין תושב לעסקים, הזכרת את דימונה, אבל בכלל יש מקומות בפריפריה ששם אתה רואה את ההבדל העצום מבחינת הפעילות. ממש לא, מבחינה מספרית.
זה לא יש מקומות. זאת אומרת, אני השתתפתי במחקר שעשתה קרן מיראז' מחקר לצמיחה חכמה בנגב, אחרי הרבה שנים שהנגב, נגיד, לא צמח, לפחות מבחינת גודל האוכלוסייה, יחד עם עמותת מרחב. והפרק הכלכלי שלי עסק בלנסות לבדוק או להביא מדדים שיאפשרו לנו לראות את ההבדלים בין לצורך העניין, רואים, אנחנו לא תל אביב, אבל בסדר, ניקח את גבעתיים, ניקח כל יישוב עירוני במרכז הארץ אחר, ונשווה אותו בסט מדדים שכולם קל להם להבין, אגב, זמינים, אני לא המצאתי שום דבר, הכל אפשר למצוא בלמ"ס ובמקומות אחרים. אפרופו, אני אגיר בפתח סוגריים, כשאתה פונה לרשויות ושואל אותם, כמה עסקים יש בתחומכן, בתחום השיפוט שלכם?
מה, הם לא יודעים?
לא יודעים. לא יודעים, מעט באמת. מאוד יישובים. אגב, אלה שיודעים...
כל פעם בתוכניות האלה אני מופתע מאיזה משהו, אז אני עכשיו אפתע אותי. רשות מקומית לא יודעת כמה עסקים...
לא, צריכים לבדוק.
אבל
הולכים לבדוק.
הרי יש הרי מיסים מסוימים.
נכון, אבל לנתח את דוחות הארנונה, הם לא באותה רמה בכל רשות, וצריך להבדיל בין מה שנחשב שם ורשום כעסק, שזה תת טרנספורמציה, שגם הוא רשום להם כעסק, אז צריך להוציא אותו החוצה עם מיליון קודים וכולי. יש סט של מדדים שראוי להשתמש בהם. למשל, מה השטח, שטחי המסחר הנחוצים לתושב במדינת ישראל? מייצרים תוכניות מתאר במדינת ישראל, ואז אומרים, רגע, כמה, תגיד לי כמה מטר מרובע צריך? לפי מה? האם אם אנחנו נגיד 100,000 מטר מרובע, אז אמרנו מה יהיו מאפייני העסקים או כמה עסקים יהיו שם? לא. אז יש מדד למשל של 1.2 מטר ממוצע לתושב במדינת ישראל מסחר. זה פרמטר שאפשר להתחיל איתו, ולהגיד, אוקיי, זה מתקיים בממוצע במדינת ישראל, למה שבירוחם יהיה 0.5? למה שלא יהיה כמות העסקים שתהיה בירוחם, או כמות שטחי המסחר שתהיה בירוחם, תהיה סבירה ביחס לממוצע הארצי? יש למשל מדד נוסף, הממוצע הארצי מדבר על לכל תושב,
מספר עסקים.
לכל תושב יש, לכל 15.7 תושבים, יש עסק במדינת okay. ישראל.
אחד ל-15, נאמר.
אחד ל-15, כן, okay. נעגל.
נעגל.
אבל כשאתה הולך לשוב למקומות כמו דימונה, ואתה מגיע מספרים כמו 1:50, ו1:70, ו1:80, אז ברור לך שליישוב כזה אין את מגוון השירותים והעסקים.
יש גם מקומות בישראל שזה 1:100, אתה מבין?
בוודאי, גם יש 1:200, תלך לירוחם. שעכשיו רק מתעוררת, זה סיפור עצוב. 1:200. כן, אז איפה תושבי ירוחם?
זאת אומרת, עסק אחד על כל 200 תושבים בממוצע.
בדיוק, זאת אומרת, אין...
רגע, ובוא נראה, כמה זה בתל אביב?
6. 1:6. אבל זה הקיצון הטוב. וואו. ואולי מעיד משהו על תל אביב. למה היא מצליחה ברמת העירוניות וברמת העסקים והמגוון, ולמה כל גוש דן וכל הארץ באים לתל אביב כדי לבלות, לקנות וכו'. אולי זה מספר שמעיד. אם אתה יודע את כמות שטחי המסחר וכמות העסקים, יחס עסקים לתושב, למשל אתה יכול להתחיל לחשוב האם נכון, כשאתה מסתכל על הפריפריה, מה אתה עושה כשאתה מקים מפעלי תעשייה בפריפריה? מה אתה עושה? מחזק את העירוניות, מגדיל את מספר השירותים, אנשים ילכו לקנות רעפים ביום שישי אחרי הצהריים במפעל. זה לא המצב. המצב הוא שאתה צריך לספק שירותים. ומפעלי תעשייה, גם איזה מקומות עבודה הם יכולים להציע?
טוב, אז אם אמרת את זה, אני רוצה להשמיע לך משהו. תמיד אתה יודע, בתוכניות האלה אני אוהב קצת לצלול להיסטוריה, כי יש לנו היסטוריה מאוד מעניינת של פיתוח עירוני במדינה הזאת. מהיר אגב. וקצת מאפס במקומות רבים, את שר האוצר, בעצם היה שר המסחר והתעשייה, לפני זה המיתולוגי פנחס ספיר, הכהן הגדול של הקמת המפעלים באזורי הפיתוח, והשנה היא 1959.
כשר מסחר ותעשייה ראיתי ועדיין אני רואה את העדיפות ואת החשיבות של אזורי פיתוח, והתחלתי יחד עם חבריי לעבודה לטפל בהם. המיתון חייב להוביל לכך, וזוהי מטרתו, שבאזורי הפיתוח וערי הפיתוח תתחזקנה, ושעוד יותר אנשים ייקולטו בתעשייה בהן.
טוב, יהודה, אני רואה שאתה מחייך. מה יש?
כי שנת 1959, הייתי רק בן 5, אז לא עסקתי בנושאים האלה, אבל אני לא רוצה לשפוט דברים בראי התקופה שלהם. אבל זה שהיום מדברים פחות או יותר באותה שפה במדיניות הממשלתית, וכשאני שומע...
אבל מה הבעיה עם השפה הזאת?
השפה הזאת, כשאתה בא ואומר שהמזור לאזורי הפיתוח, א', הם נשארו אזורי פיתוח, הם לא גמרו להתפתח כנראה, אז משהו לא בסדר. זאת אומרת, צריך לבחון לאן הגיעו, איך הפריפריה נשארה פריפריה במרחקי נסיעה כל כך צרים, בטכנולוגיה כל כך מתקדמת, במערכת כבישים ורכבות שמקצרת, ובכל זאת הפריפריה נשארת פריפריה, והמצבה מחמיר לדעתי. תלוי איזה יישוב ואיפה. אבל הסיפור הוא שהתעשייה זה לא חזות הכל. נכון שצריך מקום למפעלים, אבל יש איזשהו פרופורציות. לא יכול להיות שביישוב עירוני כלשהו, שלא נזכיר את שמו, ויש כמה כאלה, נגיד בנגב, יש 300 אלף מטר מרובע תעשייה, ו-20 אלף מטר מרובע תעסוקה. מה זה תעסוקה? תעסוקה זה מסחר, שירותים, ענפים הכי שנותנים מערכת שירותים וחיים לאנשים. זאת אומרת, אתה תעבוד במפעל, ובשביל רופא שיניים או סופרמרקט, אתה תיסע לעיר הגדולה במרחק של 50 קילומטר, זה הרעיון. אז יש גם איזשהו פרופורציות ויחס בין כמות שטחי התעשייה לכמות שטחי התעסוקה ביישוב. אני מצאתי שיחס של אחד לאחד הוא ראוי, אין כזה, חוץ מאשר נתיבות שמתקרבת לזה.
זאת אומרת, העברת מפעלים, זה מה שאתה אומר פה, או הקמת מפעלים זה כשלעצמו, לא נותן לנו את הפתרון.
בוודאי שלא, גם איזה מקומות תעסוקה הוא מספק, בעיקר ברמת שכר המינימום. ואני לא בטוח, ואם אתה רוצה להנציח פערים וכולי, אז תדאג להרבה מפעלים, אבל הכל בפרופורציות, במידה, כשאין מדדים כדי לבחון מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, ולשמור על יחס בשטחים של אחד לאחד. אגב, גם בדקתי את נושא הארנונה, אתה עוד יותר מצניח את מנציח את הפערים האלה.
ומצניח את היישוב.
ומצניח את היישוב, כי אתה לוקח 200 אלף או 300 אלף מטר מרובע של תעשייה, הארנונה שמשלמים לרשות המוניציפלית המקומית היא נמוכה פי 3-4 ממה שמשלמים מסחר וענפי שירותים ותעסוקה. אז מה אתה עושה בזה? אפילו לרשות המקומית אתה לא דואג בדרך הזאת.
אז מה כן?
מה כן? ענפי שירותים. זאת אומרת, לדאוג, אני אספר סיפור קצר ברשותך. עשו סקר, אני מקווה שצנזורה לא תוריד את זה, אבל עשו סקר, הוא היה התפרסם בעיתון, אחר כך גנזו אותו. רצו גם את קהילת המודיעין להוריד לנגב. יחידה 8200, להוריד אותה לנגב. אני אפילו עושים צעדים בכיוון הזה. ואז הסתבר, מורכבת בעיקר מאנשי קבע ואנשים ותיקים עם ניסיון, ואז הסתבר שכששואלים אותם...
הם לא כל כך רוצים?
הם לא רוצים בכלל לעבור. עכשיו, זה לא רוצים בתשובה נחרצת.
כן.
אחרי שהציעו להם בית, ועם הילדים שלכם, וגנים, וכולי, ומשכורת, ונדאג לכם. לא רוצים. כשניסו לברר למה לא רוצים, אז אמרו, מה נעשה שם? והתשובה שאין מה לעשות, היא תשובה חובקת עולם. זו תשובה שאומרת, איפה נקנה, איפה נבלה, איזה חוגים יקבלו הילדים שלנו, איפה יגור החברים שלנו, איפה יגור ההורים שלנו. היום אגב, ככל שאני יודע, הם ממקדים את הבעיה באישה, כי האישה הזאת שמביאה את ההתנגדות. כלומר, זה לא, אנשים לא יבואו בגלל שתספק להם מקום עבודה. זה לא הסיבה היחידה, ובוודאי לא העיקרית, שבגללה אנשים הולכים לגור במקום מסוים.
אז תשמע, יגידו לך, זה קצת כמו ביצה ותרנגולת. אז יבואו אנשים, ואז יהיו עסקים, או שצריך לעשות את זה קודם אחרת.
נכון, וזה מה שעושים היום, כשעושים את הסכמי הגג ואומרים ליישובים, קחו כסף, תשפצו את הישן ותבנו מסות של 10,000 יחידות דיור, 20,000, ראשי הערים, מה שנקרא, אוהבים את זה מאוד, כי זורם להם כסף, הם לא יכולים להגיד לא לממשלה. אבל מה עושים בעצם? יבנו יחידות דיור, מי יבוא להתאכלס בהם? ונניח שיבואו ויאכלסו, מה הם יעשו? אני חוזר לשאלה. כלומר, בד בבד, היה צריך לגבש תוכניות שהן הרבה יותר זולות מאשר כל הסכמי הגג האלה. למשל, לעידוד יזמות. להסביר לילד קטן בכיתה א' שהחיים שלו יראו כאלה, שהוא יצטרך לדאוג לעצמו לתחומי עניין ולתעסוקה ולמקום עבודה ולהקים עסק ולפתח. אני אגלה סוד. היום מתוך 580 אלף עסקים במדינת ישראל שהזכרתי, ואגב נוספים כאלה 13 אלף, 15 אלף כל שנה, חצי מהם, במחציתם, יש רק עובד אחד. זה עסקים קטנים, זהירים, קוראים להם. זאת אומרת, ככה בנוי כל העולם. בנוי על עסקים קטנים שאם הם כדאי להם, ואם הם צומחים, אז הם הופכים לגדולים. אין. כל העסקים הגדולים במדינת ישראל זה 0.5%, אלה שמעל 100 עובדים. אז תעודד יזמות, תוכניות לימוד מובנות בבתי ספר, לא רק במערכות חוץ לימודיות, תעשה דברים עם הפנים לעסקים הקטנים, תגרום להם, תביא בן אדם לא בגלל הדירה, אלא בגלל שאתה נותן לו אפשרויות להקים עסק, תפתור אותו מארנונה 3 שנים, תגיד לו, תן לו מערכת של עטבות, או תבנה לו מקומות ייעודיים, מבנים, שהוא יוכל להתאכלס שם. עושים את זה בקטן, ב-WeWork וכל הדברים האלה, אבל זה לא מספיק.
מהניסיון שלך, ויש לך הרבה ניסיון, תכף אני אגיד מה מהניסיון שלי, ההבנה של קודם כל העיקרון הבסיסי הזה, מחלחלת, חלחלה, כי לדעתי לא ממש. זה דירות דירות, או מפעלים מפעלים, הרובד הזה, העיקרי, התוך הזה של העסקים, של השירותים, של המסחר, הוא כאילו אמור איכשהו להתנהל מעצמו, לקרות לבד, ככה. זה אני חושב הגישה עדיין הדומיננטית במדינת ישראל.
תראה, כואב לי להסכים איתך. מפני שאני עוסק בעסקים קטנים, אני כבר ליוויתי בימי חיי 4,500 עסקים מקרוב, בייעוץ פרטני. ואני רואה את העניין. עכשיו, זה מגיע מזה שראש עיר במדינת ישראל בא ואומר, מה אתם מבקשים ממני כל מיני בקשות? אתם בעלי עסקים שנמצאים ברחוב הראשי, כשאתם מרוויחים כסף, אתם באים אליי לחלוק איתי בכסף שלכם? אתם באים אליי רק כשכואב לכם,
אגב,
כשאתם
כן,
צריכים משהו.
אגב, כן, קוראים לזה רשות המיסים, אתה יודע, אנחנו
כן,
משלמים.
כן, כן, אבל ברשות המקומית, זה משפט, משפט כן. של ראש עיר, שלא נזכיר את שמו, אבל זה משפט של ראש עיר שאני שומע אותו לא בצלילים האלה או אחרים, שומעת אותו מפעם אחת גם היום.
אתה עבדת עבור הרבה רשויות מקומיות בישראל, בחידוש, נקרא לזה מסחר. מרכזים עירוניים או מתחמי מסחר. בא לך, נגיד, ראש יישוב, מועצה, עיר, מרכז עיר שאנחנו מכירים היטב במדינת ישראל, ככה קצת ירוד כזה, מוזנח, אנשים לא רוצים לגור שם, החנויות לא נראות טוב, הרחוב קצת ככה, אתה יודע, מוזנח, מרושל, כל המקום הזה צריך ניעור. מה אתה עושה?
קודם כל, יצא לי לפגוש מקרים, וכל אחד שונה, אבל לכולם יש מכנים משותפים, מקריית שמונה ועד אילת. אז קריית שמונה, למשל, ראש הרשות, השכיל במצע הבחירות הראשון שלו, לבוא ולהגיד, תשמע, אני מפסיק את ההשקעה בהחלפת בלטות בכל השכונות, מה שעשו כל קודמיי. אני מרכז את כל המאמצים למרכז העיר, כי אני מבין איכשהו, מה שאומרים לי, שזה חשוב יותר, העסקים שנמצאים שם וכו'. ואז אתה מתחיל מההבנה שזה מה שיותר חשוב לך מדברים אחרים, כי במרכז העיר כנראה יש את כל מה שמאפיין את קריית שמונה. ומאז נרתמו משרד השיכון ומשרד התחבורה ומנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, כולם נרתמו לעניין, כל אחד שם את החמישה מיליון שלו, נהיה קופה של 30 מיליון שקל, ובתהליך שלוקח לא מעט זמן, כבר 4-5 שנים, מחדשים את מרכז העיר. עכשיו, זה לא משהו שמיד נותן אותו תו, אבל זה תהליך שכשהוא קורה, אז אתה, סימן שאתה הולך בכיוון הנכון. אתה מחזק את העסקים, אתה מחזק את התושבים.
מה רואים בעיניים כשהוא קורה?
קודם כל, אתה רואה לפעמים שיקום פיזי, כי ההזנחה הפיזית במדינת ישראל, ב-30 שנה האחרונות, ב-5 שנים האחרונות אולי זה קורה, לא חידשו את הרחובות, לא חידשו את המרכזים המסחרים הישנים. זה הייתה מתוך תפיסת עולם שהם ידאגו לעצמם, או הקבלן ברח, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אף אחד לא אמר, זה חלק מהרשות המוניציפלית, זה בתוך העיר שלנו, זה חשוב לנו, אנחנו רוצים את העסקים האלה. כחלופה, הקימו קניונים. הקימו פאור סנטרים בשולי הערים, לפאור סנטרים אלה נוסעים עם אוטו. מי יכול ליהנות ממנו? רק אלה שיש להם אוטו ויודע להגיע למרחק של 5 קילומטר מהעיר או מחוץ לעיר או בשולי העיר. זה בסדר, אני לא נגד פאור סנטרים וקניונים, אבל הכל במידה, כמו שאמרנו קודם, הכל פרופורציות.
וזה גם שימוש מאוד מוגבל במרחב. אתה יודע, הכלל המרכזי של עירוב שימושים, שיהיה כמה שיותר שעות ביממה ומגוון של אוכלוסיות שמשתמשות בשימושים האלה. אזור שהוא רק קניות, ואין בו אנשים, ואין בו חינוך, ואין בו בילויים, ואין בו, אלא הוא רק באמת, אני לא יודע, מפעלים או חנויות או דברים מהסוג הזה, הוא שימוש שהוא מוגבל. והוא שימוש לקוי.
נכון, ברחב. וכל מערכת התכנונית בארץ, למשל, אני אתן דוגמאות מספרד ופורטוגל, נדמה לי גם בצרפת, כשהם מאשרים ליזם לבנות פאור סנטר, הם אומרים לו שני דברים, אדוני, מראש, היתר הבנייה שלו לדורות, אומר שהוא יהיה פתוח עד 6 בערב בלבד, ושהוא יכול לבנות את המתחם שלו, את הפאור סנטר, או whatever, רק במרחק של 30 קילומטר ממרכז העיר. עכשיו, ברגע שאמרת את שני אלה, אתה מאפשר לעסקים קטנים במרכז העיר לצמוח, להיות כמו שאמרת, שעות פתיחה ארוכות, ולכולם לחיות בשלום, כי בשביל דברים תיסע במהלך היום, וזה, בשביל, לא יהיו בתי קולנוע 30 קילומטר מחוץ לעיר, אלא הם יהיו בתוך העיר. אז צריך להצטרף לתוכניות המתאר ולכל התכנון במדינת ישראל, גם הגדרות ניהוליות כאלה שהן חלק מהעניין. הן עושות סדר.
תראה, יש קניונים, למשל, כמו דיסגוף סנטר, למשל, שהוא, לדעתי מבחינה עירונית, הוא קניון מוצלח, כי יש בו הרבה עסקים קטנים. זאת אומרת, אתה תראה בדיסגוף סנטר המון חנויות קטנות, עסקים זה כאילו רחוב, רק שהוא אולי מקורה או משהו כזה. אגב, גם על זה היו הרבה ויכוחים בזמנו.
אגב, הגדרת את זה נכון.
שזה דוגמה טובה. כי התמהיל של העסקים בקניון הזה הוא תמהיל נכון בעיניי. אבל כשאתה הולך לכל מיני מקומות, בבאר שבע, במקומות אחרים, לפאוור סנטרים ולקניונים, אתה רואה שתמהיל העסקים שם הוא מאוד ברור, הוא מותר רשתות גדולות ועסקים גדולים, הוא לא נותן חיים לעסקים קטנים, הוא לא בכלל לא בנוי ולא מותאם לעסקים קטנים.
זה נכון מאוד. אני חי בדיזיגוף סנטר. גם כי החנות שלנו היא שם.
אהה.
אבל זה בכוונת מכוון. ישנם שם הבעלים שחרט על דגלו את המטרה הזאת, ואז זה קורה. אבל כשאתה בא ואומר, מה אני צריך, איך הוא אמר לי פעם? לא נזכיר את הנושא פרסומת, אבל הוא אמר, זרה יש לכל אחד. איקס יש רק לנו. וזה נכון, הרק הזה, הבידול, העובדה שעסק קטן שמגיעים אליו בסופי שבוע מנעריה ומאלת, מגיעים לדיזינגוף סנטר בזהות שלו כמרכז תל אביב, שבו אפשר למצוא חנויות קטנות ומדליקות שאין בשום מקום אחר בארץ, עושה את ההבדל ואת הבידול. כשאתה עובר מקניון לקניון בארץ, בסך הכל אתה רואה את אותם עסקים. אני לא אומר שהם לא חשובים, חשובים מאוד אפילו. אבל הם לא יכולים, אי אפשר לבנות עיר ואת הכלכלה המקומית והמסחר על בסיס קניון של 40 אלף מטר או 20 אלף מטר שישנו, ולגיד, הנה יש לנו מסחר. הקניונים במדינת ישראל נמצאים על פרשת דרכים. בשנתיים האחרונות. יש מערכת של אימות, אני קורא לה, בין הסוחרים הגדולים לבין הנהלות הקניונים, להורדת שכר דירה, לצמצום של שטחים, כי נפל דבר בעולם. העולם השתנה. ב-2016 זה בא לידי ביטוי. כשמגיעים לארץ 70 מיליון חבילות רק דרך הדואר, באנשים בקניות פרטיות, עוד בלי קניות עסקיות, ושמביאים 19 מיליארד שקל למדינת ישראל, 6 מיליארד שקל זה רק בתחום האופנה. 6 מיליארד שקל יבוא של אנשים פרטיים, של אופנה, לא יכול להיות שלא ישפיע על רשתות האופנה במדינת ישראל, מדינה כל כך קטנה. 6 מיליארד שקל נגרע מהם בשנה, וזה הולך וגדל. 15 רשתות נמצאות בבקשות לעיכוב הליכים, מהמפורסמות והגדולות, אלה שאנחנו מכירים, ורואים את השלטים שלהם בקניונים.
בהחלט, כן.
וזה אומר דרשני, האם לבסס על רשתות אופנה? אז היום כשמקימים מתחם בכפר עציון, הם קולטים שמשהו לא בסדר בעולם המסחר שמתרגש במדינת ישראל, וצריך לעשות שינויים. והשינוי היחיד שאני יכול להמליץ עליו, ואני לא רוצה להישמע איזה גורו של הנושא, אבל באמת זה מגוון של עסקים קטנים, מיוחדים, בינוניים, שיש להם כוח משיכה וחיות משל עצמם, ויודעים לא להיות כמו אחרים, אלא יש להם איזה טוויסט.
יהודה אירוני, מומחה לתכנון מתחמי מסחר, ותכנון עירוני בכלל, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה רבה. כסף מגלגל את העולם, גלגל את העולם, גלגל את העולם.
כסף מגלגל את העולם, הוא מגלגל עולם. שלום לאייל פדר, מנכ"ל זן סיטי.
שלום ניצן.
שם מעניין, זן סיטי.
נכון, קלטת את המשחק מילים פה?
קצת סתירה מובנית, אני לא יודע, מה...
מה, כן. סתירה בין זן לבין עירוניות? בעיניי יש הרבה דברים שהולכים שם ביחד. אבל כל הסיפור פה שיש משחק מילים. אם תהפוך את הסדר של זן סיטי, תקבל סיטיזן, אזרח, תושב, וזה הרעיון. אנחנו
על זה לא חשבתי.
זה רק חכמים רואים.
אוקיי, על זה מה? מה רציתם לומר בזה?
תראה, החברה שלנו מתעסקת הרבה במה זה אומר להיות... תושב בעיר, אזרח בעיר, חבר קהילה, ומה המשמעות של בעצם אזרחות עירונית. המטרה שלנו הייתה להגיד שאנחנו הופכים את המודל של אזרחות עירונית בכל מיני צורות, ולכן זן סיטי, סיטי זן.
הופכים את המודל, מה הכוונה?
הכוונה היא מאוד מעניינת. תראה, היום כשאתה חושב על הדבר הזה שנקרא רשות מקומית, קודם כל זה סוג של מפלצת. רשות מקומית היום מנהלת כמעט את כל תחומי החיים שלנו. תשתיות, חינוך, מרחב ציבורי, עסקים, תרבות. התקציבים של רשויות מקומיות מדהימים. אתה יודע, אני מדבר על זה הרבה עם אנשים, וכשאני שואל אותם מה התקציב של עיריית תל אביב, אנשים תמיד נדהמים כשהם שומעים שזה במיליארדים של שקלים. אפילו רשויות מקומיות שאנחנו עובדים איתם, אנחנו עובדים עם עיירה בניו המפשר של 10,000 איש, שהתקציב שלהם הוא ב7 ספרות בדולרים. זה אומר שהרשות משקיעה כל כך הרבה משאבים, מספקת לנו כל כך הרבה שירותים, והיום כשאנחנו חושבים על זה, אין לה כמעט דרך למדוד את הביצועים שלה, לראות איך היא מתפקדת. האם השירותים האלה, האם ההשקעה העצומה הזאת מכספי המיסים שלנו, אגב, באמת מזיזה את המחט, באמת משפרת את החיים בעיר.
ושם אתם נכנסים לתמונה.
בדיוק, זאת בדיוק המטרה של מה שהחברה שלנו עושה. אנחנו עוזרים לרשויות למדוד את הביצועים שלהם, לראות איך הם מתפקדים. ובתחום הזה, העירוני, בתחום של שלטון מקומי, למדוד ביצועים זה לא דבר פשוט. בחברה מסחרית, מדידת ביצועים זה מאוד קל, נכון? אם אני מרוויח יותר כסף, אני עושה טוב, ואם אני מרוויח פחות, אני עושה רע. ברשות מקומית, המדד להצלחה הוא חמקמק יותר, הוא בגדול אפשר להגיד שהוא סביעות הרצון של התושבים, כמה הקהילה מרוצה מהחיים בעיר, כמה שירותים באמת משרתים אותם, ועד היום היו מודדים את זה עם כלים קצת דרכאים, דברים כמו מפגשי שיתוף ציבור, שאני אגב מאוד אוהב, ובתור מתכנן עשיתי הרבה כאלה, ואני חושב שהם מאוד מאוד מעניינים וכיפים. אנחנו מסתכלים רחב על מידע שכבר קיים, זה יכול להיות דברים שכותבים בפייסבוק ובטוויטר, זה יכול להיות פניות למוקד העירוני 106, זה יכול להיות תגובות באתרי חדשות, מידע מסנסורים שפרוסים במרחב, מידע מכל מיני שותפים שאוספים מידע דיגיטלי. אנחנו לוקחים את כל זה ומנתחים את זה עם טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, בשביל ממש לייצר לעירייה ציון. כמה טוב היא מתפקדת, כמה אנשים מרוצים מהשירותים השונים, מאיזה מדיניות אנשים מרוצים, מאיזה לא, וכן הלאה וכן הלאה.
תן דוגמה למשהו שמצאתם, אולי שהפתיע.
אז אני חושב שאנחנו ממש ברמה היומיומית מופתעים בעצמנו ומפתיעים גם את הלקוחות שלנו. אחד הדברים היפים שאני זוכר, אחד הסיפורים, הוא מאיר פה בארץ, שבעצם עמדה להשקיע כמה מיליוני שקלים טובים בשיפוץ מדרכות. בגדול הם רצו להחליף בלטות שבורות, זאת הייתה התוכנית, זה הקבלן שהם תכננו, ולפני שהם באו לממש בערך 5 מיליון שקל, הם הסתכלו במערכת שלנו ובדקו מה אנשים באמת אומרים על החזקת מדרכות. אז קודם כל הציון שהם קיבלו בנושא הזה היה מאוד רע, בערך 80% מהשיח היה שלילי, אבל כל הפידבק לא היה על בלטות שבורות, אף אחד לא דיבר על זה. כולם דיברו על זה שהמדרכה חסומה, אי אפשר לעבור. כי יש פחים על המדרכה, כי יש תשתיות שחוסמות
נכון
את הדרך,
מאוד, נכון.
כי יש מכוניות שחונות על המדרכה, כולנו מכירים את הבעיה הזאת, בעיקר
בהחלט,
משגר במרכז.
בהחלט.
וכשהם ראו את הנתונים האלה, זה פשוט הדהים אותם, זה היה חד משמעי, שזה הנושא שמציק לקהילה שלהם. בצד מאוד אמיץ, הם סיטו מיליוני שקלים מהתקציב הזה, במקום להחליף בלטות שבורות, ללפנות מדרכות. קברו תשתיות, בנו מסתורי פחים, הכפילו פקחי חנייה בחלק מהשכונות, מה שהיית מצפה שיעורר כעס, אבל לא. זה שינה לחלוטין את הסנטימנט כלפי החזקת מדרכות, מ-80% שלילי לקצת יותר מ-50% חיובי, זה הוריד כמות פניות מוקד סביב הנושא הזה, ואפילו חסך לעירייה קצת כסף, כי זה עלה פחות מאשר הפרויקט המקורי שהם תכננו.
אז מדרכות חסומות אמרת, מה באמת מהניסיון שלכם בערים, בארץ, בעולם, מטריד את הציבור? מה בדרך כלל אנשים, מה חשוב לאנשים בעיר?
נושאים שאנחנו רואים שהם באמת מאוד מגוונים פה בארץ, בין הרשויות שאנחנו עובדים איתן, קודם כל הנושא הזה של בטיחות במדרכות, והנושא של תחבורה בכלי רכב אלטרנטיביים, זה נושא שהוא מאוד מאוד חם לאחרונה.
אלא מה?
כן, זה התחיל אגב לא רק עכשיו עם הדיונים האחרונים, אלא היה שינויים בחוק האופניים לפני בערך 7-8 חודשים, וכבר אז התחלנו לראות עלייה מאוד מאוד גדולה בדיון של אנשים על הנושא הזה, גם מצד של הולכי רגל על הבטיחות, וגם מצד של רוכבי האופניים, על זה שאתה יודע, אנשים בוחרים בכלי תחבורה שאמור להיות אלטרנטיבי ונוח, ומגבילים ומצרים את צעדים, אז זה מה שאנחנו ממש רואים כמעט בכל הערים שאנחנו עובדים בהם, גם הקטנות ביותר פה בארץ, וזה אגב ייחודי לישראל, זה כמעט לא עולה במקורות האחרים שאנחנו עובדים בהם.
מה עוד?
עוד נושא שמאוד פופולרי אצלנו וגם מפתיע הרבה מהלקוחות שלנו, הוא דווקא הנושא של השקעה של העירייה בתרבות. אחד הדברים שהכי חשובים לתושבים בערים שאנחנו מסתכלים עליהם הוא איזה אירועים העירייה עושה, כמה היא משקיעה בנושא הזה, כמה יש פעילויות פנאי ודברים כאלה, וזה תמיד נושא שהוא מאוד מאוד גבוה מבין הנושאים שאנחנו רואים שמעסיקים את הציבור.
חשבתי שתגיד חנייה.
אז באופן מפתיע, חנייה היא לא נושא כזה גדול ברוב הערים שאנחנו מתעסקים בהם. אני חושב שאותי אישית זה מאוד מעודד, אני חושב שרכב הפרטי הוא גזר דין מוות לערים והרבה מאוד מובנים, ובדרך כלל זה נושא שתופס הרבה פחות מנפח השיח ממה שנדמה לנו כתושבים.
תגיד, בדרך כלל מהניסיון שלכם, ערים הולכות לפי הדברים החשובים לתושב או לפי אינטרסים אחרים?
אז זאת שאלה מעניינת, תראה, בסופו של דבר האינטרס של עירייה הוא למקסם את סביבות הרצון של התושבים. אבל לא תמיד הדרך להגיע לשם היא לעשות את מה שעכשיו אנשים צועקים עליו הכי חזק. נכון? לפעמים צריך להוביל מדיניות אמיצה שהיא לא בהכרח
בדיוק.
הדבר שמסתמן בתור הדבר הישיר.
נכון.
מה שאנחנו מנסים לעשות הוא בשום אופן לא להחליף.
איך אמר את זה פעם מישהו? צריך לעשות מה שהעם צריך ולא מה שהעם רוצה.
נכון, okay. עכשיו אני חושב שהאמת שם היא קצת יותר מורכבת, זאת אומרת, יש קשר ישיר בין רצונות וצרכים של העם, בעיקר אנחנו מצליחים באמת למדוד את זה בהיקף רחב בצורה מעמיקה לבין הצרכים הבאמת נכונים של העיר, אבל לא תמיד זה לגמרי סטייטפורד. לפעמים צריך להוביל מדיניות אמיצה, והמטרה בכלי שלנו היא לא להחליף את מקבלי ההחלטות, היא בעצם לתת להם את המידע ולהבין את המשמעות של הצעדים שהם הולכים לבחור. ולפעמים הם יכולים לראות שגם הצעד היה לא פופולרי ברגע הראשון, לאורך זמן הוא באמת משפר את המדדים שחשובים להם, ולראות את ההשפעה הזאת גם בצורה ארוכת טווח.
ומבינים את זה בשלטון המקומי, כי אתה יודע, בעולם העסקי, כמו שאמרת, זה כבר פרקטיקה ברורה, שאתה צריך כלים מדידים גם בחברה האזרחית, ב-NGOs, יותר ויותר זה נכנס, העניין הזה, אבל ברשויות המקומיות, במערכת השלטונית, זה מחלחל.
אני חושב שאחד התופעות הכי מעניינות שעוברות על המגזר הזה של שלטון מקומי, אגב לא רק בישראל, בארצות הברית וברחבי העולם, הוא ההבנה שהגיע הזמן להיות יותר מונחה נתונים בניהול. שוב, כמו שאמרנו, זה סקטור עצום. הוא מוציא יותר כסף כמעט מכל ורטיקל אחר של תעשייה ושירותים, ועד היום לא היה שם את המחשבה הזאת שצריך להיות מונחי עובדות, מונחי נתונים בניהול ובקבלת ההחלטות. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהמהפכה הזאת, שאגב עברה על סקטור הבנקאות והאוטומוטיב וכמובן ההייטק והרבה אחרים ב-10-15 שנים האחרונות, המהפכה הזאת מתחילה לחלחל עמוק לתוך השלטון המקומי. אנשים רוצים יותר הוכחות, כי זה גם אגב מה שהציבור דורש מהם. אנשים רוצים לקבל החלטות יותר טובות ויותר מבוססות, ובעצם אפשר לראות תהליך מאוד מעניין שלאט לאט זה הופך ונהיה יותר מוטמע.
איך זה נעשה בעולם?
אני חושב שאחד הגופים הכי מעניינים שמובילים את המהלך הזה היום בעולם, זה קרן שנקראת קרן בלומברג, היא בעצם הקרן הפילנטרופית של ראש עיריית ניו יורק לשעבר, מייק בלומברג, והמטרה שלה, המישן שהם הגדירו לעצמם, הוא בעצם לעזור להרים, ללמוד להיות מונחות נתונים. להעביר הרים את התהליך הזה, והם היום מפעילים תוכנית מאוד מעניינת שנקראת What Work Cities, מה עובד בערים, שהם מכשירים מנהלים, אגב, בעיקר בדרגי ביניים, לא בהכרח את המנכ״ל ואת ראש העיר, אלא מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, לעבוד עם מידע לטובת קידום היעדים שלהם. ויש הרבה דוגמאות מעניינות. אני חושב שדוגמה מאוד יפה שאני אוהב בהקשר הזה, היא מעיריית בוסטון. בבוסטון, ששם דווקא יש תרבות של עבודה עם נתונים, לפני כמה שנים התחילו לחלק את משאבי התשתיות, מה שנקרא Public Works בארצות הברית, תיקון מדרכות, תיקון כבישים, לפי נתונים, לפי כמות פניות המוקד. כמה פניות מוקד הגיעו מכל שכונה, לפי זה אנחנו מקצים משאבים לטובת תיקון מדרכות. ואחד הדברים שהם גילו אחרי כמה שנים של עבודה בצורה הזאת, זה שהם בעצם מפלים לרעה שכונות מוחלשות. כי שכונות מוחלשות פחות מדווחות למוקד, בהגדרה. מי שמתקשר, כולנו יודעים את זה, זה בדרך כלל אנשים שיש להם זמן וכסף וסומכים על העירייה מספיק בשביל שהם בכלל יבואו לתקן. בעצם, בשורה התחתונה, בוסטון ראו שהם בניסיון להיות מולכי נתונים מוטים דווקא לטובת החזקים. אז עכשיו מה שהם עושים בליווי של קרן בלומברג, זה מנסים לבנות מחדש תשתית נתונים נכונה בשביל להקצות משאבים. להסתכל לא רק על כמות הפניות, אלא להסתכל על אופי הפניות, להסתכל על השוני בפניות, ולנתח נתונים ברמה יותר מעמיקה, בשביל לוודא שהשקעת המשאבים שלהם בפאבליק וורקס נכונה.
יש פה עוד היבט, כל ההתפתחות הזאת של תעשיית המידע בעיר, יוצרת או יכולה ליצור גם שירותים עירוניים חדשים וגם עבודה, פיתוח עסקי, כמו שדיברנו עליו קודם.
הדוגמאות הכי מוכרות אולי בעולם, בטח בישראל, זה חברות Waze ו-Moovit. Waze ו-Moovit הם שתי חברות שלמעשה מספקות לנו שירות עירוני פאר אקסלנס. בוא ניקח את Moovit כדוגמה. פעם בשביל לדעת איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בתחבורה ציבורית, מה היית עושה? איך היית עושה את זה?
אם אתה שואל אותי איך היו עושים, הייתי שואל אנשים.
אוקיי.
איפה האוטובוס לבני ברק? ואז הייתי בא לתחנה ושואל, הגיע כבר האוטובוס לבני ברק? ואז היה מגיע הנהג והייתי שואל אותו, תגיד, אתה עוצר בקניון? וככה, אם הייתי מוצא אנשים, אז אם לא הייתי מחכה גם שעה בתחנה.
נכון, לפעמים היית, בעצם היית נפגעת זכות הניידות שלך, היכולת להשתמש במשאב העירוני הזה שנקרא תחבורה ציבורית, אתה נפגעת כי היית תלוי ביכולת לשאול מישהו, אולי אם אתה לא יודע את השפה, אם במקרה בתחנה אין אף אחד שמחכה, היית תקוע, לא היית יכול להגיע לקניון בבני ברק, כשנורא רצית להגיע אליו. והיום עם מובית, אנחנו יכולים...
אתה יודע, זה מדהים שמה שתיארתי לך פה היה נחלת חיינו, מציאות חיינו, עד לפני זמן קצר מאוד בסך הכל.
נכון, אנחנו מדברים רק על כמה שנים בשורה התחתונה, זה מהפכה עצומה שלנו היא כבר נראית רגילה לגמרי, אבל זה בחמש, שש, שבע, עשר שנים האחרונות, סך הכל. מובית היא חברה בת שש, משהו כזה.
משהו כזה.
זה כלום בקנה מידה היסטורי הרי. והיום הם בעצם בעזרת הכלי הזה שנקרא המידע, בעזרת היכולת... לספק מידע בזמן אמת דרך רשתות סלולריות ומכשירים ניידים, בעזרת היכולת לאסוף ולנתח מידע בקצבים גבוהים דרך טכנולוגיות ענן, יכולים לספק לנו שירות עירוני שמאפשר לנו כתושבים לנצל יותר טוב את המשאב העירוני הזה שנקרא תחבורה ציבורית.
אז זה מביא אותנו באופן בלתי נמנע לשאלת הפרטיות.
אחד הדברים המעניינים בעיניי זה שיש המון ביקורת על פרטיות בעולם הזה של ערים חכמות או סמארט סיטיז, ויש בעוד שבאזורים אחרים בחיים שלנו אנחנו מרגישים מאוד בנוח אם לוותר על הפרטיות שלנו. יש בעיניי דיסוננס מאוד מעניין שאנחנו מרגישים בנוח לתת לגוגל ופייסבוק גישה חופשית למידע שלנו, אבל אם חס וחלילה העירייה, הגוף ציבורי שאנחנו בוחרים מי הוא ואיך הוא ישתמש במשאבים שלנו, ייקח את המידע שלנו, זה נורא והיום. אז אני חושב שהדיון פה צריך להתחיל מדיון אידיאולוגי של זה שהגוף שמייצג אותנו, מה אנחנו מרשים לו לעשות עם המידע שלנו, ואיך אנחנו מרשים לו להשתמש במידע הזה לטובת שיפור החיים שלנו.
בעניין הפרטיות, יש פסיקה דווקא מאוד מעניינת של בית משפט בתל אביב, ממש מלפני כמה ימים, שאסור לעיריית תל אביב להשתמש במצלמות שמוצבות ברחבי העיר לצורכי אבטחה, לצורך למשל מתן דוחות חנייה. הרי המצלמות האלה קולטות הכל, עבירות תנועה, כן? אז אמרו, לא. אין לכם סמכות להשתמש במידע שאתם אוספים מהמצלמות האלה כדי לתת דוח חנייה לתושב שחנה שלא כחוק.
אז קודם כל זו פסיקה מרתקת, ובעיניי בדיוק מתחברת לדיון האידיאולוגי שאמרתי מקודם. כי בית המשפט לא אמור לזה שקובע את זה. אנחנו כאזרחים צריכים להיות אלה שקובעים את זה. איזה הרשאה אנחנו נותנים לשלטון המקומי, שהוא גוף שאנחנו המנהלים שלו, אנחנו בחרנו אותו, הוא מייצג אותנו, איזה הרשאה אנחנו נותנים להם להשתמש במידע? האם אנחנו מסכימים שמשתמשו במידע ממצלמות האבטחה גם לדוחות חנייה, או שאנחנו לא מסכימים? ואני חושב שכשאנחנו ננהל את הדיון הזה כחברה,
דעתך בעניין הזה?
דעתי היא שחד משמעית לא צריך לעשות שימוש במשהו לא למטרה שהוא נועד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, אני אגב חושב בהערה, שזה כן נכון שיהיה מצלמות אכיפה, למשל חניה באדום לבן או חניית נכים,
או מה שיש בנתיב תחבורה ציבורית, או בכלל מהירות בכביש וכולי.
בטח, אפילו שאני אישית קיבלתי דוח, כי נסעתי ב-955.
זה גם אין כל כך דרך אחרת, תכלס. אתה לא יכול להעמיד פקח בכל כביש. אוקיי.
אז דוגמה למשל שמצלמות אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית היא מדהימה. אנחנו רוצים שיהיה נתיב תחבורה ציבורית, והנה, ככה אנשים מפחדים לנסוע בו, כי הוא כל הזמן מנותר. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להסכים שהדבר הזה מותר. זאת אומרת, אנחנו כחברה צריכים להגיד, אנחנו נותנים לעיריית ההרשאה לעשות הדבר הזה. צריך להיות דיון ציבורי הדברים האלה. הסכנה בפרטיות היא כשאין דיון ציבורי. כשדברים קורים במחשכים, ואנחנו לא יודעים איך הם קורים, ואנחנו לא יודעים איך המידע מנותח, ולא יודעים למה הוא משמש, כשהדבר הזה גלוי ופתוח, ויש עליו דיון ציבורי, הוא מאוד מעניין. עיריית ניו יורק העבירה ממש לאחרונה תקנה חדשה במועצת העיר, שכל חברה מבוססת אלגוריתמים שעובד דידה, חייבת לחשוף את ההיגיון של האלגוריתמים שלה, בשביל שהעירייה תוכל לקבל החלטות על בסיסם. כי יש פה הרי סכנה, בדיוק כמו הדוגמה שדיברנו עם בוסטון מקודם, שאנחנו נתחיל להטות את הצורה שבה אנחנו מחלקים משאבים, על בסיס הזה קופסה שחורה, על בסיס משהו שאין עליו דיון דמוקרטי, ציבורי, פתוח. אז כשהעיריות יהיו, ידעו לדרוש את הדברים האלה, וידעו לאפשר דיון ציבורי פתוח, אנחנו נוכל, הרי אני בטוח שאם תשאל את תושבי תל אביב, אם הם בעד שיהיה אכיפה עם מצלמות על חניות נכים, כולם יגידו כן. או הרוב המכריע יגיד כן. אבל אם זה קורה בלי שידעו אותנו על מצלמה שהסכמנו לה בשביל מטרה אחרת, אז זה המצב הבעייתי.
אולי בכלל אנחנו הולכים למצב שכשאנחנו מדברים על תחבורה אוטונומית, אז לא רק החנייה, אלא בכלל כלל השימוש שלנו בתחבורה, עצם הנסיעה, הכל יהיה בעצם מנותר ומפוקח.
טוב, תראה, אני מאוד מאוד סקפטי לגבי תחבורה אוטונומית. אני חושב שזה כרגע אחד הבלופים הגדולים של תעשיית הערים החכמות ותעשיית העתידנות בכלל.
למה?
זה לא שאני לא חושב שתהיה תחבורה אוטונומית. כן, הטכנולוגיה תומכת בזה, ואנחנו כבר שם בהרבה מובנים, זה יכול לעבוד, בוא נגיד, לא מחר בבוקר, אבל מאוד מאוד בקרוב. הבעיה היא שהתרומה, היתרונות, הדברים הטובים שמצפים שיצא מתחבורה אוטונומית, לא הולכים לקרות מעצם זה שהרכב אוטונומי. היום יש איזושהי מין הבטחה מאוד גדולה לתחבורה אוטונומית לשני דברים. אחד, יהיה הרבה פחות מכוניות על הכביש, כי כולנו נחלוק את הרכב האוטונומי, והדבר השני זה שיהיה הרבה פחות תאונות, והכביש יזוז הרבה יותר מהר, כי כל הרכבים אוטונומיים והם יסנכנו את עצמם אחד עם השני. אז בואו נפרק רגע את שתי הטענות האלה. השינוי בצריכת תחבורה לא יקרה מעצם זה שהרכב יהיה אוטונומי. הוא יקרה אם נצליח, אנחנו כתושבים, לחלוק את השימוש ברכב. עכשיו זה היה יכול לקרות גם היום עם אובר וליפט, נכון? עם גט טקסי. אין סיבה שלא נחלוק היום מוניות. ווייז מנסה כבר שנים לדחוף קרפול, שוואלה, לא, בוא נגיד, זה לא השירות הכי מוצלח.
או שנתאים את התחבורה הציבורית למה שנקרא פר ביקוש, או פר דרישה, כן? יש כבר מקומות שעושים את זה. זאת אומרת שהקו יהיה, לאו דווקא יעבור באותו מסלול, אלא לפי מה שאנשים יצטרכו ולפי הנסיבות באותו זמן.
לגמרי. אגב, אני חושב שפתרונות כאלה, מה שנקרא transit on demand, או תחבורה ציבורית גמישה, זה פתרונות הרבה הרבה יותר מעניינים והרבה יותר רלוונטיים לצורך של תנועה במרחב העירוני. היכולת שלנו קודם כל לנהל תחבורה שהיא באמת ציבורית, זאת אומרת תחבורה שבאמת אנשים חולקים ולא שיש פה איזושהי הבטחה שבמקרה פתאום נתחיל לנסוע ביחד באוטו כי הוא יהיה אוטונומי, והיכולת לא להיות תלוי ב... אתה יודע, שאם אני עומד על דיזינגוף ולא על בן יהודה, עדיין קו 4 יעבור לאסוף אותי, בגלל שאנחנו 5 אנשים שרוצים לעלות עליו, אז זה משהו שהוא באמת מאוד מבטיח. ויש אגב חברה ישראלית מדהימה שעושה עבודה מצוינת בהקשר הזה, קוראים להם ויה, פועלים כבר בהרבה מאוד, לא בישראל כי הרגולציה לא מאפשרת להם, אבל בהרבה מקומות אחרים בעולם, ומפעילים ממש מערכי תחבורה ציבורית, נגיד בארלינגטון, טקסס, שזה עיר שגם אנחנו עובדים בה, מערך התחבורה הציבורית מופעל על ידי ויה.
אמרת שיש שני טיעונים בעניין התחבורה האוטונומית, טיעונים שלך נגד, אחד של שיתוף והשני של ויסות התנועה בעצם.
נכון, אז בטיעון הראשון, כמו שאמרנו, שיתוף לא יקרה בפני עצמו, אנשים לא אוהבים לחלוק אותו, בעיקר, אגב, החברה המערבית, בעיקר בארצות הברית, כנראה שמה שיקרה עם רכבים אוטונומיים בהקשר הזה, זה שפשוט אנשים יקנו הרבה רכבים אוטונומיים, ויהיה עוד יותר רכבים על הכביש, כי יהיה עוד יותר נוח.
אז פשוט הרכבים יהיו תקועים על הכביש, רק פשוט הם יהיו אוטונומיים.
בדיוק, ההיסטוריה גם מראה, והמחקר מראה, שעד היום כל פיתוח טכנולוגי ברכב, כל דבר שהפך נסיעה ברכב ליותר נוחה, לבנות עוד נתיבים, להפוך רכב לאוטומטי, לשפר את כל הדברים האלה, הכל העלה את כמות הרכבים שאנשים קונים, והעלה את כמות הרכבים.
נכון.
אז אין סיבה שהרכב אוטונומי יתנהג אחרת, אלא אם כן יהיה פה רגולציה שתכריח אנשים לחלוק רכב. הטיעון השני הוא הטיעון לגבי הבטיחות המובטחת או היעילות מזה שכל הרכבים יהיו אוטונומיים. עכשיו, אם תקרא טוב את המחקר בהקשר הזה, יעילות של זה שהרכבים אוטונומיים תקרה רק ש-100% מהרכבים יהיו אוטונומיים. זאת אומרת, ברגע שיש לך נהג אנושי אחד שמתנהג בצורה לא צפויה, כבר כל היעילות הזאת יורדת בסדרי גודל וכמעט הולכת לפח. עכשיו, בוא נדמיין משהו. אתה מדמיין שבארצות הברית יעבירו חוק שאוסר על אנשים לנהוג, שאוסר על אנשים להיות בעלי רכב, ב-Land of the Free שכל כך מעריצה את הרכב הפרטי, עד עכשיו לא מצליחים אפילו למנוע מאנשים לקנות נשק בלי רישיון. אני לא רואה את הרגולציה שם מכריחה אנשים...
מה זה למנוע? מעודדים כבר שאנשים יקנו ויותר ויותר נשק.
ולא בחברות הרכב, חזק לא פחות מלא בחברות הנשק, ואני מבטיח לך שלא תראה איסור על אנשים לנהוג בשנים הקרובות בארצות הברית, לפחות להערכה שלי.
בוא נדבר קצת על פיתוח עירוני או פיתוח נאמר של אזורים, שכונות, אזורים מוזנחים, כתוצאה או הודות לעולם המידע הזה שהולך ומצטבר אצלנו.
אז אני חושב שיש הזדמנות אדירה בדבר הזה שנקרא מידע וכלכלת המידע שנבנה סביבו. יש בעצם עולם שלם של צורות חדשות של עסקים, הזדמנויות עסקיות שנוצרות, והן יכולות לקרות במקומות הכי מפתיעים. אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב, ודוגמה כבר קצת ישנה, היא של אזור שנקרא קיברה. זה בעצם הסלאם, או השכונה הבלתי פורמלית, אחת הגדולות באפריקה, בניירובי
שבקניה. שכונה זה משהו עצום בגודלו.
כן, זה קצת יותר גדול מתל אביב, כן, בוא נשים פרופורציות. ואם תסתכל היום בגוגל מפס על השכונה הזאת, זה יראה כמו מין חור שחור, יש מסביב מגרשי גולף ובתים פרטיים וזה, ואז פתאום יש חור שחור לא ממופה ולא מוסתר. אחד הדברים המדהימים, בגלל שזה התיישבות בלתי פורמלית, זה שלא היה מעולם מפה של המקום הזה. עכשיו, אנחנו חושבים, מפה, מה זה כבר מי אכפת? למפה יש המון המון משמעות. יש לה קודם כל משמעות בהקשר של זכויות אזרח. אני לא יכול להתנגד לתוכנית בנייה שרוצה לבנות על הבית שלי, כי אין מפה שמתעדת את זה שבאמת גרתי שם. אני לא יכול להצביע בבחירות, כי אין לי כתובת לרשום בספר הבוחרים. יש הרבה מאוד דברים שהזכות להיות ממופה מאפשרת לנו. ובמקרה של קיברה, לפני כמה שנים, בעצם התחיל שם מהלך שנולד מתוך הקהילה המקומית, מתוך התארגנות של אקטיביסטים מקומיים, בשיתוף עם שני חוקרים אמריקאים, המייסדים של ארגון שנקרא Open Street Map, שזה בעצם האלטרנטיבה הפתוחה והחינמית לגוגל מפס, הם בעצם לקחו טכנולוגיה יחסית מאוד בסיסית, מכשירי GPS, שמאפשרים רק לדקור נקודה ולכתוב קצת טקסט, חילקו אותם ל-50 אנשים בשכונה, ואמרו להם, לכו תמפו את השבילים. הם פשוט הלכו בכל הכבישים והשבילים בשכונה, ויצרו מיפוי. אמרו, פה יש מסעדה, פה מחלקים אוכל מהאום, פה מסוכן ללכת בלילה, פה הרכבת עוברת בשעות כאלה וכאלה, וסימנו את כל השבילים, את כל המעברים בין הבתים. והתוצאה של זה, אחרי כמה חודשים של עבודה, הייתה מפה מאוד 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 מפורטת של השכונה הזאת. יותר מפורטת אפילו מכל הסביבה שמקיפה אותה. התוצאה של זה הייתה מדהימה. קודם כל, זה אפשר להם לדרוש את זכויות האזרח האלה שדיברנו מקודם, להתנגד לתוכניות בנייה ופיתוח שרצו לרמוס אותם, להצביע בבחירות המקומיות, להגיד אני כאן, כאילו מה המשמעות? תחשוב על זה גם בהקשרים של אזורים לא פורמליים, לא ממופים בישראל, מה המשמעות של להגיד אני כאן ואני הייתי כאן ויש לי תיעוד כבר כמה שנים שאני כאן? והדבר השני שזה אפשר זה שבעצם נולדה כלכלה חדשה סביב הדבר הזה בשכונה. אנחנו נוראים לשכונה שהרחובות הם מבוץ והבתים הם פחונים, ופתאום נולד שם מרכז פיתוח תוכנה, בלוג ורדיו שפועל ומאפשר לעסקים מקומיים לפרסם את עצמם לתושבים, מפה שממשיכה להתעדכן באירועים ומספרת לאנשים על אירועים ועל דברים שקורים בשכונה, ממש, ממש מרכז פיתוח תוכנה שמספק שירותים להרבה מאוד אזורים מסביב, שנולד מתוך הפחד שהוסר לאנשים מטכנולוגיה דרך המהלך הזה.
טוב, שאלה לסיום אייל, וזאת שאלה שככה בכל תוכנית עולה בי, מציפה אותי מחדש. אתה יודע, מגיעים הנה אנשים כמוך, באמת בטופ של של התחומים שלהם, אפילו אפשר להגיד בעולם, לא רק בארץ, ולמרות זאת שיש לנו כל כך הרבה ידע, ואנחנו כל כך חכמים, ואנחנו כבר יש לנו ניסיון, יש בארץ מקומות, בטח אנחנו מדברים על שלטון מקומי, שבאמת זה עולם שלישי ומטה. למה זה לא קורה בשטח כמו שצריך, למרות שיש לנו את האנשים ויש לנו את הידע ויש לנו את היכולת?
אז כמו שאמרת, באמת יש פה אנשים מדהימים, גם בשלטון המקומי אנחנו עובדים עם נבחרי ציבור ועם פאבליק אופישלס מדהימים, ובאמת שרוצים לשפר את החיים בעיר. לדעתי הבעיה היא בעיה של סדרי עדיפויות. המדינה שלנו כמדינה לא השקיעה בעירוניות נכונה, באיכות חיים, כמו שהייתה צריכה להשקיע, אל מול, נקרא זה, קצב הפיתוח המהיר, או לסמן וי על כמויות. אני חושב שההצהרה שהכי הייתה מדויקת, הכי הוכיחה את זה לאחרונה, הייתה הצהרה לפני שנה או שנה וחצי של יו"ר קבינט הדיור, שאמר, מצידי שישנו בשק שינה וייסעו על כביש מחול לעבודה. כאילו, זה מראה את התפיסה העקומה של המדינה שלנו לגבי פיתוח עירוני. ישראל היא מדינה סופר מאוירת, כן? אנחנו באחוזים הרבה יותר גבוהים מרוב העולם הערבי מבחינת זה שסוג ההתיישבות פה עירוני. הבעיה היא שאנחנו סופרים את זה בבנייני דירות, ולא במה היא באמת עיר. אם היינו חושבים על זה שפיתוח עירוני הוא לא רק דירה, שמגורים זה לא רק דירה, אלא זה תחבורה ציבורית טובה, זה כלכלה מקומית חזקה, זה שירותים כמו גנים וחינוך ודברים כאלה, זה שירותי תרבות, כמו שאמרתי, שהם מאוד חשובים לאוכלוסייה, למרות מה שנדמה, אם היינו חושבים שכל זה הוא הכרח, ואתה יודע, זה היה משתקף בדרישות לטבעות, זה היה משתקף במה שמכריחים קבלנים לעשות בפיתוח, היינו רואים עירוניות הרבה יותר טובה. אז בסופו של דבר זה עניין של סדר עדיפויות.
אייל פדר לוי, צריך להגיד, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה ניצן.
עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורום אטיק, ניתן להזין לנו באתר כאן, באפליקציית כאן אודי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים העסקתיים. אני ניצן הורוביץ, איך עושים עיר טובה? להתראות בתוכנית הבאה.